אנחנו נפגשות פה היום בעיצומן של ימי בין המצרים, בעיצומן של פגישת הימים, של ימים שבהם אנחנו מתגעגעים, מעוררים את הגעגוע לקשר הגבוה, המעולה, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שמתבטא בבית המקדש, בעיצומם של ימים של אבל וחורבן, שבהם אנחנו מבררים את מהות הבחירה בעם ישראל. ודרך הבירורים האלה אנחנו מתחילים כבר לבנות בלב שלנו, להתכונן בלב שלנו לבית מקדש שלישי. והבירור שאנחנו רוצים לעשות בשיעור הזה זה דרך משל הכרם המפורסם בישעיהו, שהוא כולו נוגע בדיוק בנקודות האלו. ואנחנו נתחיל, לפני שנראה את המשל בתנ"ך עצמו, במדרש מאוד חשוב שמתייחס לכרם ומתייחס למדרגות שיש בקשר בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אז ישר אנחנו פותחים את הדפים עם המקור הראשון שלפנינו, והוא המדרש בשמות רבה, שעל המילים ועשו ארון, נשמטה שם המילה ארון. מה כתיב למלן? ועשו לי מקדש. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם צוני, ואני רואה שנאמר, ואתם צוני, צון מראיתי, אדם אתם. ואני רואה שנאמר, רואה ישראל האזינה. עשו דיר לרואה, שיבוא ויראה אתכם. לכך נאמר, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אתם כרם, שנאמר, כי כרם השם צבקות בית ישראל. ואני שומר, שנאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. עשו סוכה לשומר, שישמור אתכם. אתם בנים, ואני אביכם, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. ואני אביכם שנאמר כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכור יהיו. כבוד לבנים כשאין אצל אביהם וכבוד לאב כשהוא אצל בניו. וכן הוא אומר עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם. עשו בית לאב שיבוא וישרה אצל בניו. לכך נאמר ועשו לי מקדש. שלוש מדרגות. מדרגה ראשונה, צון ורואה, היא המדרגה, מבחינה מסוימת היא מדרגה הנמוכה יותר. במקום המפגש, לכל מדרגה יש מקום מפגש, מקום המפגש הוא בדיר. התרגום יתרגם דיר, נווה, כמו שיש נווה מדבר שאנחנו מכירים. מדרגה שנייה, אתן מבינות שאנחנו נתמקד במדרגה השנייה, היא מדרגה של כרם ושומר. מקום המפגש הוא סוכה. בפרק א' בישעיהו, זה פסוק מפורסם, אומרים, ונותרה בציון כסוכה בחרב. מה הראיה לזה שעם ישראל הוא כרם? מהפרק שלנו, שאנחנו תכף רואים, פרק א', מה כתוב? כי כרם השם צבקות בית ישראל. מה הראיה שהשם שומר? פסוק מפורסם, הנה לא ינום ולישן שומר ישראל. איפה הסוכה נרמזת באותו מזמור קכ"א? אולי במילים השם צילחה. רמז ככה לסוכה. המדרגה השלישית היא מדרגת בנים ואב. הכי גבוהה. מקום המפגש הוא בית, קבוע. שלוש המדרגות האלו, יש שניסו לראות את כל מיני משמעויות למדרגות. אפשרות אחת, אנחנו רק נרמוז את זה, לא נרחיב, זה לא הנושא העיקרי שלנו. אפשרות אחת לראות את זה כסדר הזמנים, השלבים בהיסטוריה של עם ישראל. שלב ראשון, עם ישראל במדבר, אז זה צון ורואה, יש נווה מדבר, יש אוהל, אוהל רואים, אוהל מועד. שלב ראשון מבחינת הזמן. שלב שני, כרם ושומר, כרם זה נטיעה. כניסה לארץ, בכניסה לארץ הוא פסוק בשירת הים, תביאמו ותתאמו באר נחלתך, זה הנטיעה. ושלב שלישי, דוד ושלמה זה בית. זו אפשרות אחת. יש שניסו לראות את שלושת המדרגות מבחינת מדרגות בבריאה, מדרגות היצורים בבריאה. מדרגה ראשונה זה בעלי חיים, נכון צון? מדרגה שנייה זה הכרם, צומח. מדרגה שלישית, אדם. יש שניסו לראות את שלוש המדרגות בקבוצות ההנהגה בעם ישראל. אחד כנגד התורה, הכהונה, המלוכה, הצון והרועה, זה רומז למלוכה, אבל זה שיעור אחר בנפרד. בכל אופן, לכל הדעות האלה, מה שאנחנו רוצים להתמקד, כשעם ישראל במדרגת כרם, אז ההתייחסות מצד הקדוש ברוך הוא היא שומר, שמירה. כלשון הפיוט בימים נוראים, אנו כרמך, ואתה נותרנו, נותרנו, נותר זה שומר. זו נקודה שאנחנו נרחיב ונעמיק בה בהמשך השיעור שלנו. ומכאן אנחנו ישר פותחים את ישעיהו פרק A, למשל הכרם, חלק מכירים יותר, חלק למדו או לימדו, ואנחנו ננסה להוסיף פה נקודות שלא ידועות. השירה נא לידידי את שירת דודי לחרמו. כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו, ויסקלהו, ויתאהו סורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. ויקב לעשות ענבים, ויעש באושים. ואתה יושב ירושלים ואיש יהודה, שפטונה ביני ובין כרמי. מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו? מדוע כי הבאתי לעשות ענבים, ויעש באושים? ואתה הודיע נא אתכם את אשר אני עושה לכרמי. אסר משוכתו והיה לבאר, פרוץ גדרו והיה למרמס, ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר, ועלה שמיר ושייט, ועל האבים הצווה מאמתיר עליו מטר. כי חרם השם צבקות בית ישראל, ואיש יהודה נטש שעשועיו. ויקב למשפט והנה מספח, לצדקה והנה צעקה. עד כאן החלק הראשון של הפרק, המשל והקוד לנמשל, והמשך הפרק, אנחנו נדבר עליו קצת, מתאר סדרה של חטאים, סדרה של באושים, סדרה של צעקות, צעקות של הנביא כנגד הצעקות של העשוקים, חטאים חמורים ביותר, ועונשים חמורים. בסוף הפרק מדבר על הגוי שהשם יביא על עם ישראל. אנחנו נתחיל עם המשל עצמו. אז מה שקראנו עכשיו מפסוקים א' עד ז', הפרק פותח בתיאור מאוד ריאלי, מאוד מעשי, הבנה הבסיסית, הפשוטה של איך מגדלים כרם, איך יוצרים כרם. בואו נעבור על זה ככה בזריזות, חלק מוכר, חלק פחות, וכן, אז השיר הנה, קודם כל פסוק פתיחה, השיר הנה לידידי, שירת דודי לחרמו. השירה יש לנו כאן שירה, שירה שהיא משל, באמת שאלה ככה מפורסמת, למה משתמשים בשירה, זה משהו קצת עצוב, אז שתי תשובות עיקריות שניתנו לזה, יש רבי אליעזר מבלגנצ'י שאומר, זה, שירה זה לא דווקא הדבר שמח, זה משהו שהוא כתוב בצורה מליצית. או גישה אחרת של הגרא וגם האלשיך הקדוש, שאומרים השירה היא על הטובות שהשם עשה עם עם ישראל. לכן שירה ולא קינה. במילה אחת על המילה השירה, השירה נא לידידי בשביל ידידי שירת דודי לחרמו. ישעיהו הנביא שר בשביל הידיד שלו שירה לכרם, על הכרם. ידיד ודוד, בדרך הפשט ידיד ודוד מבטא קרבה, אנחנו מכירים את זה משיר השירים, פסוק המפורסם, אני לדודי, ודודי לי, קרבה גדולה. אז הוא שר בשבילו את השירה הזאת, בשם ידידו הוא שר את השירת משל הזו. על דרך הרמז אפשר לראות מאוד יפה בפסוק הראשון. יש כאן ידיד ויש כאן דוד. הדוד זה אותיות דוד. דוד היה מכין המקדש. מכירים אולי את המזמור, את הפסוק הראשון במזמור למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, והרי שלמה בנה, אלא בכל אופן זה נקרא על שם דוד, כי דוד עשה הכל, כל מה שהוא יכל, חוץ מלבנות ממש, כי השם אסר עליו. דוד הכין את היסודות, דוד הכין את כלי הנגינה, דוד הכין את, את המזמורים, כל מה שאפשר היה הוא עשה, דוד מכין המקדש. ידידי, רומז לידידיה, זה השם הנוסף של שלמה. דוד ושלמה הם בוני המקדש ביחד. שימו לב, אנחנו בתחילת שירת הכרם. שירת הכרם קשורה, משל הכרם קשור עם בית מקדש. זה מה שראינו, ראינו עם ישראל זה הכרם, הסוכה היא בית מקדש, במדרש הראשון שראינו, אז זה לא סתם רק ידיד ודוד, ואפשר להגיד תקבולת בשתי מילים נרדפות, זה לא סתם השתמשו בידיד ודוד, מההתחלה רוצים לרמוז לנו חזק את דוד ושלמה שבנו את בית המקדש. השיר הנה לידידי, שירת דודי לחרמו. ואז אחרי הפסוק הפתיחה, תיאור של הצורה, תיאור ריאלי מאוד של איך יוצרים כרם. איך יוצרים? דבר ראשון, בוחרים מקום. איפה נטעו את הכרם? בקרן בן שמן, קרן בן שמן, כל המפרשים, אדמה פוריה, טובה, משובחת, עם פוטנציאל לאסוף פירות מצוינים, זווית, פינה בער, כל המפרשים תמימי דעים לגבי קרן בן שמן, ויש כבר, תרגמו ישר לנמשל שהכוונה כאן לארץ ישראל. אז כן, בקרן בן שמן, הקרן נמצא בקרן בן שמן, ואז מה הוא עושה? איך הוא מתחיל להקים? ויעזקר, מה זה ויעזקר? הוא שם גדר מסביב כמו טבעת שמקיפה. עוד לפני שיש קרן כבר עושים גדר. למה נועדה הגדר? לשמירה. לשמירה, נכון? אמרנו שהתפקיד של הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל קרן, הוא שומר. אז עושים גדר לשמירה עוד לפני הכל, עוד לפני שיש קרם אפילו, עוד לפני שממש נטעו ויזכהו, ויסקלהו, מה זה ויסקלהו? הוא הוציא את האבנים שהן לא טובות, אולי מאותם אבנים יש אמרו שהוא בנה את, את אותה גדר, מאותם אבנים שהוא סיכל, ויתאהו שורק, גפן משובח, הצוג משובח, יצמיח טוב, שלשום קראנו בהפטרה, בירמיהו פרק ב' ואנוכי נטעתיך שורק, כולו זרע האמת ואיך נהפך לייסורי הגפן הנוכריה, ישעיהו ירמיהו שניהם, ויתאהו שורק, צוג גפן משובחת, אנחנו עוד לא אומרים מה הנמשל של זה, ויתאהו שורק, ואיבן מגדל בתוכו, רק אולי מילה אחת על ויתאהו שורק, תרגום יונתן מתרגם כאן בצורה מאוד מעניינת, מילה אחת מאוד חשובה לנו, הוא אומר כך, וקיים תינון כמצב גפן בחירה, ויתאהו שורק וקיים תינון, נתתי אותה, קיימתי אותה, במצב גפן בחירה, לא רק גפן מובחרת, אלא גפן נבחרת, נבחרת, יש פה משהו מתוכנן מראש, לא משהו מקרי, יש פה איזה תוכנית של בעל הכרם, זה לא סתם סוג א' או ב', אז אנחנו זוכרים את המילה בחירה, ואיבן מגדל בתוכו, מה זה מגדל? המגדל נועד לשמירה, כנראה הכוונה כאן לשומרה מפורסמת, אפשר לראות את זה היום בקרמים, במיוחד באזור יהודה, אנחנו במיוחד ישעיהו מנבא ליהודה, זה מבנה השומרה, זה מבנה שלמטה בחלק בקומה הראשונה, אגרו את הענבים, ובקומה השנייה מתגורר השומר. כנראה שלקומה השנייה לא הייתה תקרה. היו, לצורך צל, היו מכסים את זה בענפים, וזה מאוד מזכיר לנו סוכה. ואיבן מגדל בתוכו, בלשון המדרש בשמות רבה שראינו בהתחלה, זה סוכה. בלשון הפסוק כאן זה מגדל. לצורך השמירה, ואיבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו, גם יקב חוצב, זה ברור שזה מבטא את התקווה ליבול רב משובח, שאפשר יהיה לעשות ממנו יין מצוין, ענבים טובות כאלה, ענבים עסיסיות שיש בהם נוזל, אדומות כאלה, ואיבן, כן, וגם יקב חציבו, ויקב לעשות ענבים, ויעש באושים. הייתה תקווה גדולה, הוא קיווה לעשות ענבים, הוא כל כך קיווה, צריך להרגיש את הפסוקים האלה, הוא כל כך קיווה שיצאו ענבים, אבל לא רק שלא יצאו ענבים טובים, גם לא יצאו ענבים ניטרליים. לא יצאו משהו באמצע, יצאו מקולקלים, מסריחים, מבאישים כאלה, בוסר, באושים כאלה, כן, ויש כזה פער גדול בין התקווה, בין הציפייה, בין ההשקעה, הטיפול האינטנסיבי כל כך בקרן, לבין התוצאות, כל הפוטנציאל הגדול של הגפן הזאת. הכל כאילו הולך. בוודאי שאנחנו רואים את זה גם בצורת הכתיבה, ויתאר שורק, ויבן מגדל בתוכו. קראנו את זה קצת ליד כדי שישימו לב במילים בקריאה הראשונה, אבל כשקוראים את זה באמת זה נשמע רצף של פעלים, ומבטאים את ההתלהבות של הקורא. הוא כל כך שמח בנטיעה הזאת, זו יצירה שלו, צריכים לדעת שבן אדם יוצר משהו, שבן אדם מצייר, שבן אדם מנגן זה משהו, זה חלק ממך, הוא כל כך מתלהב ושומעים את זה בתיאור פה, ולעומת האכזבה לא רוצה לדבר על זה. שתי מילים, ויעש באושים, אל תדברו איתי. אכזבה גדולה, ויעש באושים. ואחר כך כל הפוטנציאל לא יצא אל הפועל, אחר כך הוא ממשיך בפרק, אמרנו, ממשיך ומבקש מהם לשפוט בינו ובין הכרם, והוא מיד מודיע להם מה העונש של הכרם. לא שמענו בדיוק כשהם שפטו, מיד מודיע, אתה הודיע נא אתכם את אשר אני עושה אל הכרמי, 1, 2, 3, 4, וזהו, נגמר עם הכרם. קורא להם לשפוט. לשימוש במשל, יש סיבה, יש איזה רווח, שזה תוסף שמרוויחים משימוש במשל. מעבר להסבר הפשוט שזה תפארת המליצה, משל, וזה מושך את הקוראים, וזה גם חשוב. ישעיהו אומר את הנבואות ככה בקול, וכולם עומדים, וצריך גם למשוך אותם. זה לא איזה ככה שיעור שיושבים ומסכמים בזה. ברור לכולם שזה לא רק זה. זה לא רק תפארת המליצה. כדי שמשל יהיה טוב, הוא צריך לדבר אל השומעים. לדבר אל השומעים גם לדורו של ישעיהו, וגם לדורות, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. והראיה שפרק ה' בישעיהו כתוב, זה מעיד שהנבואה הזאת נצריכה לדורות. אבל בואו נתמקד רגע בדורו של ישעיהו. איך המשל הזה כל כך מתאים לדורו של ישעיהו, לתקופתו, למקומו של ישעיהו. נושא הכרמים, מאוד 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 מרכזי. קודם כל בואו נתחיל מהמקום. ישעיהו מנבא ליהודה, ביהודה יש ברכה מיוחדת של גפן, של כרמים, אנחנו זוכרים מברכת יעקב לבניו, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כי בס ויין לבושו ובדם ענבים סוטו, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. יש כל כך הרבה שפע של יין שאפשר לכבס עם יין, שהעיניים אדומות מרוב יין, שפע גפנים בנחלת יהודה, מכירים את זה. זה מאוד מוכר להם, לאלה ששומעים, מאוד מוכר, גם לנו, נכון, גם לנו היום. טוב, אנחנו מאוד שמחים לראות היום שכבר יש גם כרמים של יהודים לאט לאט. קודם היינו מכירים זה שבאנו לארץ רק מהכרמים של ערבים, אבל ברוך השם גם היום יש עוד טיטי כרמים. אז כן, זו מציאות שמאוד מוכרת, בכל אופן נתחיל עם דורו של ישעיהו, ועוד. ישעיהו מנבא פרק א' בישעיהו השיעור הקודם לפני שנתיים, נתנו פה חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה ליהודה בירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו. עוזיהו. עוזיהו, דברי הימים ב' פרק כ"ו פסוק י', כדאי לראות את זה בפנים, מתאר את המפעל הגדול של עוזיהו. עוזיהו, השם של עוזיהו רומז לעוז וכוח. עוזיהו, מכירים את זה אולי קצת משיר, את הפסוק ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, אבל אנחנו רוצים את הפסוק הבא אחרי ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים. אז מי שכבר הספיקה לי לפתוח, בוודאי שמרוויחה פה, כתוב ויבן, דברי הימים ב', אני חוזרת, פרק כ"ו, פסוקים ט' ויוד.
יש לך את זה במקורות?
לא, אנחנו גם רוצים שיפתחו את התנ״ך בפנים, אז לא הכל ציטטנו פה.
פרק כ"ו, עוד פעם.
פרק כ"ו, פסוק ט'. כן, אז מתחיל, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקאל. ויבן מגדלים במדבר, אתם שמים לב, שמות לב, דיברנו פה על המגדל, בכרם, והנה עוד מגדלים. ויבן מגדלים במדבר, ויחצוב בורות רבים. ואיבן מגדלים במדבר, ויחצוב בורות רבים, כי מקנה רב היה לו בשפלה ובמישור, עיקרים וחורמים בערים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. עוזיהו, שוב, שווה וצריך להרחיב בזה, אהבת האדמה של עוזיהו, אבל בתור פרט עובדתי מה ראינו פה, שהיו הרבה כרמים בתקופתו של עוזיהו, הוא פיתח את עבודת הכרמים, צריך להבין שעוזיהו, בתקופת עוזיהו הייתה שלווה ביטחונית, שלווה ביטחונית מאפשרת גידול כרמים, כי גידול כרמים הוא סיפור שדורש השקעה וטרחה, צריך לבנות שם טרסות, ואם לא בונים טרסות, אז הגשם סוחף הכל, ואם בא אויב ובאמצע שבונים יש אויב בפתח, אז לא מתחילים לטעת כרמים. כלומר, תקופתו של עוזיהו יש הרבה כרמים, יש הרבה השקעה בכרמים, אז אם אמרנו שזה המשל מאוד מאוד מדבר על דורו של ישעיהו מבחינת מקום, אז גם מבחינת המלך וכל מה שהמלך עושה, זה מציאות הכרמים, מציאות מאוד מאוד מוכרת, ולכן לפי ההשקעה הרבה גם הכאב יותר גדול כשוייעש באושים, זה לא סתם, זה פרויקט ליצור כרם, אז וייעש באושים זה עוד יותר קשה. בהמשך, הסיפור של היין והכרמים הוא ממש שזור בכל ספר ישעיהו. הרוב, אם לא כל הישבות פה, אולי מועטות שעברו על כל ספר ישעיהו. מקסימום תוכנית הלימודים, אולי עוד קצת כמה פרקים, אבל זה מאוד מאוד חבל, ואנחנו נראה את זה ממש לקראת סוף השיעור, שמאוד חבל שלא מכירים את הפרקים האחרים. בכל פעם אני רוצה להראות בפרק שלנו איך העניין של הכרם גפן יין ממשיך להיות שזור. קראנו קודם עד פסוק זין, ומפסוק ח' עכשיו חוזרים לישעיהו פרק A, אמרנו שאנחנו מדפדפים היום בתנ"ך הרבה. מפסוק ח' מתחיל קריאות אוי, שש קריאות אוי. תיאור מאוד קשה של ענבי הבאושים, תיאור של משפט רשע ביהודה, תיאור של צעקות עניים כי עושקים אותם, כי משיגים גבול, כי גונבים להם. והנביא צועק כנגד הצעקות האלה, והאוי הראשון בפסוק ח', אוי מגיע בית בבית, שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום, והושבתם לבדכם בקרב הארץ, באוזני השם צבקות, אם לא בתים רבים לשמי יהיו, גדולים וטובים מבלי יושב, מעין יושב, כי עשרת צמדי חרם יעשו בת אחת, בזרע חומר יעשה איפה. כלומר, יש מציאות של השגת גבול שגוזלים בתים של עניים, שיש בית של עשיר ועוד בית של עשיר, ובאמצע בית של עני, אז כל אחד משתלט, עד שלא נשאר לעני מקום. יש איזה גזל בחסות החוק, כך זה מתחיל הרשע הזה, זה כאילו בחסות זה, זה לא משהו לא בסדר, זה הכל בחסות החוק. ומה העונש על אותו חטא? כי עשרת צמדי חרם יעשו בת אחת. כלומר, הכרם, הכרמים שלכם, יצמיחו עשירית מהיבול. אותו הדבר שקורה במשל הכרם שביעש באושים, יקרה גם בנמשל לעם, יקרה גם לעם ישראל, בכרמים שלהם, גם הם יצמיחו רק עשירית מהיבול. אז הנה הכרם באוי הראשון. האוי השני הוא אוי שמתאר חיים של עוללות, של משתאות, של השתוללות, שיושבים מהבוקר ועד הערב ושותים יין. ומה עם עבודה? לא צריך, יש שפע. בתקופה הזאת יש שפע, בזמן עוזיהו הייתה הרחבת גבולות. יש, הרווחנו הרבה, עשירים לא צריכים לעבוד, אז יושבים, אוי, משכימי בבוקר, אני בפסוק י' א', משכימי בבוקר שחר ירדופו, מאחרי בנשף יין ידליקם. בבוקר הם משכימים לא לבתיקין, הם משכימים ליין. מאחרי בנשף, מאחרים, נשארים עד מאוחר בלילה, והיין מדליק אותם, בוער בהם, הם מתמכרים ליין. והיה חינור ונבל טוב וחליל, ויין משתיהם, יש איזה משתה של בום בום, גם היום אנחנו לפעמים שומעים את זה, כדי לטשטש את האדם, יש איזה משתה מאוד קולני כזה, והנביא אומר לנו, ומה? את פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו, הם לא מתבוננים. יש איזה שיכרון ניצחון, שיכרון גאווה כזאת, לא רק שיכרון מיין, שיכרון גדלות, ואין התבוננות. הם לא מבינים שמשהו לא בסדר, לכן אומר להם ישעיהו, שימו לב, 130 ומשהו שנה עוד לפני החורבן, לכן גלה עמי מבלי דעת. וכבודו מתר רעב, והמנות שיחי צמא. כלומר, בזמן שהם בשיא השפע, בשיא הפריחה, הוא אומר להם, תהיה גלות, זו נבואה מאוד חריפה, באה לזעזע, יהיה פה גלות, והם לא מבינים את זה. או יא אומרים לרע טוב ולטוב רע, הם בטוחים שטוב, שהכל טוב, מה פתאום הוא אומר? גלות עכשיו, בטוחים שהכל טוב, אין שום בעיה, לא מתפוננים, לא עוצרים לרגע. חוזר לחלק הראשון של משל כרם. אחרי שהוא תיאר בפסוקים א' ב' את יצירת הכרם, ישעיהו קורא לעם לשפוט בינו ובין כרמו. אם דיברנו על יתרונות של משל, אמרנו שהוא צריך לדבר אל שומעיו, אמרנו שהוא מדבר אל שומעיו מבחינת מקום, דור, תקופה, לא רק המלך עוזיהו שיש לו קרמים, גם העם בתוך המשתאות והיין והקרמים וכולי, יש פה משל מיוחד. הוא נקרא משל שיפוטי. קוראים לעם לשפוט. מה זה משל שיפוטי? הגדרה. מביאים לאדם סיפור על מישהו אחר, ואומרים לו, תשפוט. תשפוט מישהו אחר. לא אומרים לו, זה אתה.
כמו
כבשת הרש. כולם זוכרים את כבשת הרש, אולי פחות זוכרים את משל האישה התקועית. משקפים על מישהו אחר. מה היתרון בדרך הזאת? כן, אז כמובן, כולם יודעים להגיד, הקשבה, זה לא מעורר התנגדות. כשאומרים לבן אדם, אתה השם, אז ישר, לא, אני לא, אבל, וכולי, ככה, זה על מישהו אחר, זה לא, אין שום בעיה. כשאדם מסתכל על עצמו, המבט הוא סובייקטיבי. לפעמים הוא... לפעמים הוא עדיין באמצע הסיפור. הוא לא רואה את התמונה בשלמותה, הוא לא רואה פרספקטיבה, הוא לא רואה את כל התהליך. לכן משקפים לו דרך מישהו אחר, הוא לא מבין מה באמת קורה לו. הקדוש ברוך הוא כאן קורא לעם ישראל לשפוט, לשפוט כשבעצם ברור מה? ברור מי שצודק. שפטו נא ביני ובין כרמי, בין הקדוש ברוך הוא ובין הכרם, כשאנחנו קוראים את משל הכרם, ברור שמי שצודק זה
הקדוש ברוך הוא.
אין פה בכלל משפט בין שניים, זה לא... פסק הדין גם ברור. המטרה במשפט הזה זה לעורר להתבוננות. בכוונה ראינו את קריאות האוי ככה ביאף, כדי לראות כמה הם כל כך רחוקים מהתבוננות. אז דווקא בדורו של ישעיהו חשוב להביא משהו שיגרום להם להתעורר ולהתבונן. מה קורה להם? הם בטוחים שלא קורה כלום, שהכל טוב. שהם יראו שיש בעיה. העם, בהתחלה, ששמע את המשל, הוא לא חשב על עצמו, הוא חשב אולי מדובר פה על איזה מלך או על איזה אדם. שעשה הכל
ולא הצליח,
נכון, ולא הצליח, וזה כל כך מפתיע שזה לא הצליח. למה? כי הבחירה פה היא לא בחירה בין טוב לרע, בחירה שווה. כל התנאים הגיוני, פשוט טבעי שהכרם היה צריך להצמיח ענבים טובים. זה בכלל לא בחירה שווה, זה בכלל לא מאוזן. אז איך קרה דבר כזה? כל כך מנוגד לציפיות. העם מתחיל לחשוב, איך זה קרה לקורם, לאיש אחד, למלך, לשכן שלי, איך קורה דבר כזה? אנחנו מכירים את הכרמים, אנחנו יודעים שזה ישר מסתדר, אם משקיעים אז זה מסתדר. העם חושב על בעל הכרם, איך זה קורה לו, ופתאום באה הפתעה של הנביא, אתם הכרם! זה העניין, עד שלא מגלים את ה... מי זה? אתם הכרם? יש זמן למחשבה, להתבוננות. וזה מה שישעיהו רוצה להרוויח כאן בצורה הזאת, או הקדוש ברוך הוא בצורה הזאת של משל שיפוטי. בכל אופן, אחרי שקורא להם, יש פסק דין. הנביא לא מצפה שהעם יגיד מה פסק הדין, כי זה לא המטרה. ברור לכולם מה פסק הדין. הוא מצפה שהעם... יתבונן, שעם יחשוב. ואז הוא בעצם עונה. הוא עונה להם עשר מסוכתו, אנחנו עוברים אחד אחד. מה פסק הדין? אחד, עשר מסוכתו והיה לבאר. מסוכה זו גדר קוצנית. גדר מהצומח. גדר פרוץ גדרו והיה למרמס, זה גדר אבנים. רבי יוסף קארה, הוא מפרש בדרך הפשט ממשפחתו של רבי יוסף קארו, הרבה יותר מוקדם, מסביר שהיו עושים גדר מאבנים, ומעליה היו עושים גדר חיה, גדר של קוצים. מטרת הגדר החיה הייתה כדי שאדם לא ייכנס, והגדר של האבנים גם אדם וגם בעלי חיים. אז זה קרה בגלל זאת, עשר מסורתו והיה לבאר, ברגע שנסיר את הגדר החיה, אז והיה לבאר, מה זה לבאר? להשחית, הכרם יושחת, פרוץ גדרו והיה למרמס, מסירים את הגדר, ואז מי רומס את הכרם הזה? מי רומס בעלי חיים, נכון? וגם בני אדם, יכול שגם בני אדם. אז שתי הפעולות האלה, עשר מסורתו והיה לבאר, פרוץ גדרו והיה למרמס, בשתי מילים, עשרת השמירה. רגע מתקשר למקור הראשון שלנו, כשעם ישראל כרם, ההתייחסות מצד הקדוש ברוך הוא שומר. וכאן אין שמירה. בואו נעיר בשלושה משפטים. אפשרות אחת להגיד, כשעם ישראל לא כרם לכאורה, לא מוציא ענבים, אז גם הצד השני של היחס הזה יוצא מהתפקיד שלו. גם השם כאילו לא שומר, או אפשרות אחרת, משלימה, נגיד, אם השם לא שומר, אם הוא יסיר מסוכתו, אם הוא יפרוץ גדרו, אז ממילא לא יהיה כרם. בואו נראה אתכם איך אתם מסתדרים בלי שמירה של השם, זה הולך ביחד. אפשר היה להקשות עליי חזק ולהגיד, הרי המדרש הראשון בשמות רבה מביא ראיה שהשם שומר מהפסוק, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מה זה הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל? השם שומר תמיד, אף פעם הוא לא מפסיק, אז איך פה הפסקת השמירה? ונתרץ בתירוץ ראשון שהשמירה, יש כל מיני דרגות של שמירה. יש שמירה חלקית, יש שמירה יותר צפופה, גם ביחס לאדם פרטי, גם בהשגחה לאדם פרטי. אז יש כאן כנראה איזושהי שמירה חלקית.
אולי
זה
שמירה
על
בני אדם, לא שמירה על הכרם.
שמירה?
על בני אדם ולא על הכרם.
אבל הכרם זה עם.
לא. אז כאן במדרש שומר, הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל, על הכרם, על עם ישראל, וכן, אז...
אולי יש לה נתון בידי העם.
איך?
השאר נתון בידי
העם הכרם.
כן. השאר נתון, כן. השמירה היא חלקית כי נותנים לך גם לא אפשרות, אתה צורך לבחור בדרך הנכונה.
ואנוכי אסתר אסתיר פניי. כן, 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 כן. אנחנו עוד נוסיף בזה. והשיטה הוא נקודה שלישית, שלב שלישי, והשיטה הוא בתא לא ייזמר ולא ייעדר, ועלה שמיר ושייט. מה זה בתא? שממה. אני אהפוך השיטה הוא לשיט זה לשים, אני משאיר אותו שממה. לא ייזמר ולא ייעדר, חוסר טיפול, חוסר השקעה. צריך לדעת ולזכור שכרם חייב השקעה. מי שקצת בתוך העניינים יודע שאם לא זומרים כרם, אין פירות. ענבים לא צומחים. כך סוגריים, כל הסוגיה של זמירה בשמיטה נובעת מהדבר הזה. כרם חייב טיפול. לא יזמר ולא יעדר, ועלה שמיר ושייט, אז קוצים מתחילים, יש קוצים שחונקים את הגפן. נקודה רביעית, להביא מצווה מהמטיר עליו מטר. מהמטיר זה לא להמטיר. אני אצווה על העננים שלא ימטירו עליו גשם. כאן כבר יש רמז חזק שהקורם, רמז חזק בממשל, שהקורם זה השם, כי רק השם יכול להוריד גשם, לצוות על להבים. אדם לא יכול לצוות על להבים, ואנחנו כבר גם מהירים שכל פרשת והיה עם שמוע בנויה לנקודה שגשם הוא מבטא את ההשגחה. לא רק והיה עם שמוע, אלא בתנ"ך בכלל, אפשר לראות את זה באיוב פרק A ועוד, הגשם מבטא את ההשגחה, את התלות, את הקשר המיוחד, אז סוף טיפול, סוף פסק דין, גם על להביא מצווה מהמטיר עליו נותר. ארבע נקודות פסק דין, אנחנו רוצים להקשות ולהיכנס עכשיו יותר לעומק. עד עכשיו זה היה קצת חימום, שיחה, להכיר עם מה אנחנו מתעסקים, אנחנו רוצים קצת להעמיק. יש כאן פעולות שהקורם עושה, והתכלית שלהם על פניו היא להרוס את הכרם, לחבל בכרם, לגרום שהכרם יהיה שממה. לכאורה, בעל הכרם יכל לשבת ולא לעשות כלום מרוב אכזבה. או לטעת גפן אחרת. למה בעל הכרם כל כך תורח כדי שהכרם תיארס? הוא מסיר את המשוכה והוא מוריד את הגדר אבנים. אם הוא התייאש מהכרם שב בצד וזהו. למה צריך כל כך להשקיע בשביל להרוס? ואם אתה רוצה משהו אחר, קח גפן אחרת במקום אחר והכל יצליח. זה קצת קשה. מה זה? זה נראה על פניו במשל כאילו איזה פעולה מהו. נקן, כועס על הכרם, בום בום בום, בוא נעשה לך ו... הגיוני. לא. נראה שהגרעין של הכרם, השורש של הכרם, הוא טוב. הוא מאוד טוב. הוא אידיאלי. לא רוצים לוותר עליו. לא רוצים כרם אחרת. לא רוצים גפן אחרת. אין אחרת. אבל לא מספיק פעולה חיצונית, שטחית. לא מספיק לתת לכרם איזה אנטיביוטיקה. לא מספיק לתת, אם אני כבר גולשת לעם ישראל, איזה שיחת מוסר. לא מתאים לתת איזה פלסטר. לא! יש פה איזה ליקוי מאוד מאוד גדול. יש פה איזה משהו פנימי, חמור, רע. שצריך לשרש אותו. אבל לא מבטרים על כל הכרם בגללו. צריך את כל הכרם, הוא מצוין בפוטנציה. זה מאוד כואב שהוא לא ביטא את הפוטנציאל. אז צריך לעשות לפעמים דרך ארוכה וכואבת, להרוס בידיים. לא הורגים את האדם שיש לו את אותו גידול. עושים לו טיפולים כימותרפיים קשים וכואבים, לא אומרים נחליף אדם. עושים את הטיפולים כדי להרוס ולשרש את כל התאים שהם פורצים ומתפשטים לרעה. וזה דרך ארוכה וכואבת ונדמה שהאדם נהרס. כולנו ראינו כל מיני מקרים, אולי להם נדמה ש... הורסים כבר את כל האדם, נדמה שבעל הכרם הורס את הכרם ופועל בשביל להרוס, אבל מצוין, אוי ואבוי, אם לא היו שם את המחלקה האונקולוגית שהיא פועלת בשביל להרוס את אותם תאים שחייבים להרוס אותם כדי שהפוטנציאל הטוב יצא לפועל. אז בעל הכרם תורח והפעולה שלו היא בבחינת מקלקל על מנת לתקן. מקלקל על מנת לתקן. אנחנו עוד נחזור לנקודה הזאת. פסוק ז' בסוף המשל הוא הקוד של הנמשל. פסוק אחד. יקרם השם צבקות בית ישראל, ואיש יהודה נטע שעשועיו. טוב, אז כבר די רמזו לזה כל כך הרבה, אז כבר די הבנו שהשם הקורם ועם ישראל זה הכרם. והמילים מאיש יהודה נטע שעשועיו מבטאים את הקשר הרגשי, הנשמתי אל הכרם, ישר ישר מקפיצות לנו את ירמיהו פרק למד א', הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור את תראינו עוד, זה לא סתם, יש איזה קשר של היצירה והיוצר, הנטיעה היוותה שעשוע, שמחה גדולה לקורם, הוא כל כך שמח ליצור. אנחנו דיברנו על הדימוי של הכרם, של הגפן, בהקשר של דורו של ישעיהו, נכון? ואמרנו שכדי שנושא להידבר, הוא צריך להתאים להיות, לדבר אל השומעים, גם אל דורו של ישעיהו וגם לדורות. אז הבחירה בדימוי לגפן היא לא רק בגלל שבדורו של ישעיהו הייתה המציאות הזו מוכרת, אלא יש עוד משמעויות עמוקות בדימוי לגפן, ואנחנו, ובאמת בתנ"ך הרבה פעמים, עם ישראל משהו לגפן, מקור בית בדפים שלפנינו, עשינו כאן רשימה חלקית בלבד, אז בואו נעבור עליה ככה בזריזות, כל פסוק פה שווה ככה שיעור או חצי שיעור בנפרד, פסוק בפרק א' ונותרה בציון כסוכה בקרם, כמלונה במקשה, כעיר הנשואה, שיר השירים חוזר על הקרבים שם, אל תראו לי שאני שחרחורת ששזפת מי השמש, בי מי ניחר ובי, שמו לי נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נטרתי, החזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים קרמים, מוחרמנו סנדר. כרם היה לשלמה, שיר השירים רבא דורש, כרם היה למלך שהשלום שלו, שכתוב שלמה בשיר השירים, זה מלך שהשלום שלו, של הקדוש ברוך הוא, בבעל המון, הוא מדבר שם על העבודה זרה וכו'. אחר כך, ויחזקאל, עם חק גפן בדמך על מים שתולה, ואנוכי נטלתיך שורק, כולו זרע אמת, גפן בוקט ישראל בהושע, גפן כזאת רקנית, שהיא לא עושה, לא מפוריה, לא... גפן ממצרים תסיע, על מקור שמונה, אנחנו לא נוותר, נרחיב עליו אחר כך, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאה, זה רק מדגם מייצג קטן של כל הפסוקים שעם ישראל מדומה לגפן. ומדרשים ארוכים ארוכים עושים השוואה בין עם ישראל וגפן. אני אתן פה כמה דוגמאות, למשל, אומר ש... כן, המדרש אומר שגפן, לפני שנוטעים אותה, ככל שמפנים מתחתיה, היא יותר מצליחה. ככה עם ישראל, ככל שהיו מלאכים שהשם פינה, לפני שעם ישראל הגיע, אז יותר הצליחו. גפן היא שורות שורות, עם ישראל במדבר, גלים גלים. גפן היא בעצם נמוכה מכל האילנות, אבל היא שולטת בכל האילנות. ככה עם ישראל בעולם הזה הוא בעצם נמוך שפל, אבל אחר כך הוא עתידים לירש מסוף העולם ועד סופו, ועוד 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 רשימה ארוכה, וכמה מדרשים שדנים בזה בהשוואות לגפן. ואנחנו הבאנו מדרש אחד במקור ג' שלפנינו, עם נקודה חשובה ביותר לעניין, לפרק שלנו. גפן ממצרים תסיע, מדרש בשמות רבה דורש למה נמשלו ישראל לגפן, אלא מה הגפן כשבעליה מבקשים שתשביח? מה הם עושים, עושים, עוקרים אותה ממקומה ושוטלים אותה במקום אחר והיא משבחת. כך כיוון שהקדוש ברוך הוא, כיוון שביקש הקדוש ברוך הוא להודיע ישראל בעולם, נעשה הכרה ממצרים והביאן למדבר, והתחילו מצליחים שם, והתחילו מקבלים התורה, ואומרים כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, ויצא להם שם בעולם, שנאמר ויצא לך שם בגויים ביופייך. כלומר, מה הדמיון פה לגפן? הגפן, כשהבעלים מבקשים להשביח אותה, מה הם עושים? עוקרים אותה ממקומה. הקירה בדרך כלל, בפעולה הראשונית היא לא דבר חיובי. עוקרים אותה ממקומה, זה מה שהמדרש אומר, עוקרים אותה ממקומה, ושותלים אותה במקום אחר, והיא משבחת. כך ישראל, השם עקר אותה ממצרים, ממקומם, ואז הם קיבלו את התורה, ואז התפרסם שמה בכל העולם, וזה לא סתם פרסום שמה, אלא התפרסם שם השם בכל העולם. כלומר, פעולה שהיא נראית שלילית, נראית איזה אריסה, נראית ככה, אבל בסופו של דבר מביאה לטוב גדול גדול. זה מה שהמדרש מביא, מה הדמיון פה בין גפן ועם ישראל. אז כן, אנחנו רואים, אצל עם ישראל זה באמת קרה, אז אולי אפשר לראות בזה תקדים גם למה שקורה בפרק שלנו. הגפן, כל הכרם נהרס. הקדוש, הכורם פועל כדי להרוס. וחורבן ושממה, ובהמשך הפרק התגשנו בפסוק י' א', לכן גלה עמי מבלי דת. ואמרתי קודם שזה נבואה חריפה, כשהעם בשיא השפע וההצלחה, מה פתאום גלות? גלה עמי מבלי דת, גלות, הכל נראה במבט ראשון, חסר תקנה, חסר תקווה, הכל נהרס, מוחלט, נצחי כמו יריחו כזה. אבל בסופו של דבר, עם משבחת, אומר המדרש, יצא להם שם בעולם, והתפרסם שם השם בעולם. הנציב והרב קוק בעקבותיו מדברים על חטא המרגלים שנגזר על עם ישראל, גלות וחטא המרגלים שאנחנו מתעסקים עכשיו בימים האלה, אומרים בסופו של דבר בגלות יש גם משהו טוב. כי כך מתפרסם שם השם בכל חור בעולם, בקצה החורים מתפרסם. אז זה בדיעבד שהוא טוב מלכתחילה. הכוזרי בעניין חטא העגל מעריך בזה הרבה, שיש בעם ישראל חטאים מסוימים, שבסופו של דבר הם מולידים דבר טוב. נראה הכל גרוע, נחרב הכל, אבל יוצא מזה טוב גדול, היא משבחת והולכת ומתפרסם שם השם בכל העולם. דמיון לגפן.
קדושה, היין יש קדושה, ניסוך היין במקדש.
כן. ומקדשים
על יין.
כן,
נכון,
נכון. קדוש. כן, המשך פסוק זין. הערתי הרחבנו על המילים כי כרם השם צבאות בית ישראל ויקב למשפט והנה מספח לצדקה והנה צעקה ויקב למשפט ולצדקה הציפייה מעם ישראל בגדול עשיית משפט וצדקה ברור לנו שזה לא רק צדקה ומשפט אין הכוונה רק לצדק חברתי הערכנו בזה בשיעור על חזון מנחמו אין הכוונה רק לצדק חברתי צדק שבעם ישראל בתנ"ך בכלל, צדק של מטה, מייצג צדק של מעלה. כן? כוונה כאן גם לבן אדם למקום, גם לבן אדם לחברו. יש פסוק בישעיהו, פרק מ"א, פסוק ב', מי יאיר ממזרח, הפסוק מדבר על אברהם אבינו, מי יאיר ממזרח, צדק יקראהו לרגליו. מדבר על אברהם שעשה צדק, הרד"ק במקום מסביר, אברהם אבינו קרא, מה הוא אומר, מה הכוונה לצדק? לעזוב את האלילים. צדק זה לא רק צדק חברתי. לעשות משפט וצדקה זה לעשות תורה ומצוות. בן אדם למקום הוא בן אדם לחברו. בואו נראה פה במקור A, אני קצת קופצת, במקור A בשורות הראשונות, המלבים. כן, הוא הנמשל אומר, עדת ישראל הם כרם, אשר נטע השם בכרם בן שמן, יארץ הקדושה וכו'. שישיגו שם שני מיני שלמויות. עם שלמות הנפשי שבין אדם ובין קונו, כי הארץ היא מקודשת ואפשר, היא מוכנה לטהרה, אז אפשר להשיג את השלמות בבין אדם למקום, ועם שלמות ההנהגה בין אדם לאדם. איך בין אדם לאדם? כי היא ארץ שלא חסר בה שום דבר, אז לא צריך לעשוק. והוא ממשיך, ואומר, והם הענבים שקיווה השם שהם משפט וצדקה, משפט נגד האדם וצדקה נגד המקום. כשאנחנו רואים ויקב למשפט והנה מספח לצדקה והנה צעקה, לא תקבול את גרדה. לא רק משפט מול צדקה, אלא משפט זה בין אדם לחברו, צדקה בין אדם למקום. זו הייתה התקווה והתוצאה מאכזבת, זה מספח, מספח. אז כן, השני הסברים המפורסמים, מספח כמו מהשורש של ספח, סין וסמך, ספח, מספח, תוספת, הם מוסיפים לחתוך, או ספח, מספח, רומז לספחת, לצרת, לנגע, יש נגעים חברתיים בניגוד ככה לציפיות, הוא קיווה שהם יעשו משפט צדק, והם חוטאים ופוגעים בעניים, ויקב למשפט בין המסתח, לצדקה, והנה צעקה, הצעקה מבטאת מצב קטסטרופלי, אין אפשרות, הגענו עד קצה גבול הסיבולת, צעקה מזכירה את סדום והמורה, זעקת סדום והמורה, כי רבה בחטאתם, כי חמדה מאוד, הרדנה והראה כצעקתה, הצעקה של סדום עומדת בדיוק הפוך לאברהם אבינו, סדום הוא ההפך לאברהם אבינו, אברהם אבינו בבראשית פרק י"ח, פסוק י"ט כתוב עליו משפט מפתח לפרק שלנו כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, סוגריים עם ישראל, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. המשפט בבראשית, הפסוק בבראשית מסביר מה זה דרך השם? לעשות צדקה ומשפט, כלומר זה המוטו שאברהם אבינו מעביר לבניו, זה המוטו של עם ישראל, לעשות צדקה ומשפט, לשמור תורה ומצוות בין אדם למקום, בין אדם לחברו. סדום היא ההפך לזה, ויקב למשפט, והנה כביכול עם ישראל מגיע למצב שהוא מזכיר את סדום, בדיוק ההפך מהתכלית, כן, בדיוק ההפך. אז זה הקוד, פסוק ז' זה הקוד להבנת הנמשל. כרם היא, הכרם היא, הזה, מה התקווה, מה הענבים, מה הביאושים. ואחר כך, כל המפרשים יפרשו מילה, מילה, מה המשמעות הנמשל. זה מאוד מאוד יפה, הרבה פעמים אוהבים לעשות את זה בטבלה, הרד"ק, המלבים, רש"י, בפירוש השני בעקבות תרגום יונתן, כולם מסבירים את זה על עם ישראל. כל אחד מהביטויים, אנחנו עוברים למקור A, אחרי ארבע שורות מ-א', אתם איתי מקור A, שורה שישית שם מהמילה מ-א', אנחנו מסבירים ככה אחד-אחד במהירות, אולי שנייה לפני א', קרן בן שמן, אז דיברנו שזה ארץ ישראל, לשיטת המלבים, שני מיני שלמויות בארץ ישראל, אפשר להשיג שלמות בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ויזכהו, מה זה ויזכהו? מה אומר המלבים פה? שגדרם בגדר והבדל מן העקום סביבותיהם, בא להתערבו עמהם. כלומר, מה זה הגדר הזאת? הבדלה מהגויים. כן, ברור. הר הדף יסביר פה העננים שהקיפו את עם ישראל במדבר. זה הגדר. ויסקלהו, מה זה ויסקלהו? לא, ומה שציווה להם לאמחות הכנענים לבל ידיחו מהשם, כלומר, הוא הוציא את האבנים, האבנים שמפריעות, מי זה האבנים שמפריעות? הגויים, כל שיבת העמים, כל המפרשים יסכימו כאן שזה הסרת שיבת העמים מהארץ, זה פשוט. ויתאהו שורק, מה המלבי אומר? שייחד לכל אחד נחלת שדה והכרם, פירוש מיוחד של המלבים בפני עצמו, כי בזה לטען שורק, לא שיפרו, כתוב פה, אלא שיפרו משפט וצדקה, ושיהיה דעתם פנויה לעבודת השם, וצורכיהם נמצאים מבלי צורך לעשוק. כלומר, מה זה ויתאהו שורק שיטת המלבים? נתן לכל אחד שדה וכרם. ואז, אם לכל אחד יש שדה וכרם, אז לא צריך לעשוק, לא צריך לגנוב, נכון? הרד"ק יפרש ויתאהו שורק, נתן אותם מסוג גפן משובחת, מי זה? האבות. זה השורשים. בסדר? זה השורשים של עם ישראל. ויתאהו שורק ויבן מגדל בתוכו, מי זה המגדל? כבר אמרנו בהתחלה שהמגדל זה בית המקדש. בית המקדש שבו יושב השומר, תראו מה רבי אומר, לא ינום ולא ישן ושומרה מכל צר ואויב, בפסוק של המדרש בהתחלה. ויבן מגדל בתוכו ודם יקב חצבו, אז כאן יש הרבה פירושים, יקב, המלבים אומר שזה שפע אלוקי, כן, הרד"ק אומר שזה הנביאים שמוכיחים את העם ומוציאים מהם טוב, כמו שביקב דורכים על היין, כך הנביאים דורכים, לוחצים, הנבואות קשות ומוציאים מהם טוב מעם ישראל. ובסוף המלבים פה אומר, ואתה אחר שברר לפני השופטים שהכרם בעצמו השם ופשע בעצמו, מודיע את העונש אשר בדעתו לעשות. בואו נעשה את זה ככה בזריזות. מה העונש אחרי שהוא השם, מה הנמשל, אומר שיסיר תחילה משוכת הקוצים, ביהיה לבאר לבהמות וכולי. ואז הוא אומר בסוגריים, והנמשל, אחר שיבוא רגל זרים לארצם ויהיה לי מרמס, ישבית את האומה מגוי, יחריט מהם מלך ושרים ומנהיגים, וגם הנבואה יסלק מהם שהוא המטר העליון. כלומר, הכל, זהו, נחרב הכל. אחת קבוצות ההנהגה, נבואה, מלוכה, חורבן האומה. זה מה שהוא אומר, זה הנמשל, חורבן עם ישראל, חורבן האומה. הדגשנו פה את המילים, אקבעהו שיהיה מקום שמם לנצח. כן, אז כך פרשו רוב המפרשים שזה הכוונה לעם ישראל. רש"י מפתיע, שונה מכולם. אתם תשימו לב טוב עכשיו פה, אנחנו ממש מתקרבים למוקד של השיעור שלנו, איך נקשור את כל העניינים. רש"י הבאנו אותו דווקא במקור הקודם, במקור ד', ורש"י מביא בהתחלה משפט אחד שלא ציטטתי אותו פה, ואומר ככה, לכרם הזה אתם משולים בית ישראל, טוב זה ברור, זה אנחנו יודעים שלכרם הזה אתם משולים, כל מה שעשה לכרם הזה, עשה לישראל, ואחר כך הוא מסביר שהכרם זה אדם הראשון. הכרם זה אדם הראשון, והוא אומר שהוא מסתמך על כמה מדרשי אגדה, שהכרם זה אדם הראשון, ומתחיל לבאר מילה, מילה, מילה על אדם הראשון, גמר לבאר על אדם הראשון, מבאר על עם ישראל. מה נכנס פה אדם הראשון? אנחנו צריכים לעלות קומה עוד יותר עכשיו. הוא אומר רש"י, זה שזה לא מצטט לפניכם, שיש כמה מדרשי אגדה שלא נטרד אדם הראשון עד שחרף בדידת, וזה ביעס באושים, ועל להבים הצווה מהמטיר עליו מטר, זה שהשם שם שומרים שהוא לא יוכל להגיע לגן, לא יוכל להיכנס חזרה לגן עדן. יש שם שמירה שלא יוכל להיכנס חזרה לגן עדן. אז קודם כל בואו נעיר דבר ראשון. אדם הראשון, אדם הראשון, הייתה מאדם הראשון ציפייה גדולה. אני עכשיו מקור ד' שורה ראשונה. כרם זה אדם הראשון, ידידי זה הקדוש ברוך הוא, מקור ד', דף הראשון, שורה ראשונה. כרם אדם הראשון, ידידי זה הקדוש ברוך הוא, בן שמן בגן עדן. ויזכהו בעשר חופות האמורות ביחזקאל. יש מדרש שם על יחזקאל שיש עשר חופות, כל מיני אבנים טובות שהיה לאדם הראשון בגן עדן. ויסקלהו מיצר הרע עד שאכל מן העץ ונכנס בו יצר הרע, והיה בלי יצר הרע. ויתאהו שורק, תחילת יצירתו ממקום המזבח, אדם ממקום כפרתו נברא, אדם נברא ממקום כזה מיוחד. ויבן מגדל בתוכו נתן לו נשמת חיים, ויקב לעשות ענבים שיודע וישבח לפניו. הייתה איזו תקווה לאדם הזה שהוא יבוא וישבח מפני השם, ויעש באושים, דברים ונבשים, וחירף וגידף. כלומר, אדם הראשון הוא היצירה היחידה בעולם שהייתה יצירת כפיו ממש של הקדוש ברוך הוא. כולנו נולדנו מאבא ואמא, אדם הראשון, מי הקדוש ברוך הוא יצר אותו בידיים. אדם הראשון לא היה לו יצר הרע בהתחלה. אדם הראשון עם כוחות אדירים. אדם הראשון יש ציפייה ממנו שיודע וישבח, שיעשה ענבים משובחים. אבל אדם הראשון עושה באושים, חירף ודידף כלפי מעלה וכל האנושות, אנחנו סובלים מחיית אדם הראשון עד תיקון עולם. ברגע שהמדרש מקשר את משל הכרם לאדם הראשון, זה אומר לנו קודם כל שמשל הכרם זה משל חובק עולם, חובק היסטוריה, זה מההתחלה ועד הסוף. זה לא משל נקודתי רק לדורו של ישעיהו. עצם ששולחים אותנו לאדם הראשון, זה כבר אמירה על איזה היקף אנחנו מדברים במשל הכרם. ובואו נראה באמת מה הדמיון לאדם הראשון. דבר ראשון, אדם הראשון נמצא בגן עדן, זה הנטיעה הראשונה בעולם, הייתה השם אלוקים גן מעדן מקדם, אנחנו מדברים במשל שלנו על נטיעה. יש דעה שעץ הדעת היה עץ גפן, קושרים את זה עם המרגלים, נחל אשכול, גם יש כמה דעות, אמרתי, יש דעה שהוא היה עץ גפן. אדם הראשון כפר בטובה, האישה שמצאת עימדי, והכרם הזה ועם ישראל כפר בטובה, כפרק הזה כל כך מחזיר אותנו לבנים, גידלתי ורוממתי, והם פשעו ויקפיאו טובה בשני הכיוונים. אדם הראשון, כן, הגיע לגבעים עצומים, ובסוף חרף וגידף, וגם עם ישראל הגיע לתורה, למתן תורה, הגיע לקראת ים סוף, ובסוף חרף וגידף, כל כך דומה. אדם צריך להבין, התפקיד של עם ישראל זה לתקן את חטא אדם הראשון. כשהמתחיל בתיקון הזה זה אברהם אבינו, אבי האומה, כשהוא מגלה את מערת המכפלה, הוא נכנס שם למערה, המדרש אומר ורואה את אדם הראשון, אברהם נכנס ורואה את אדם הראשון שוכב, ואדם הראשון אומר, אני לא מסכים שתיקבר לידי מפני הבושה על החטא. עד שאברהם אבינו מבטיח לו תיקון. ואז נתיישבה דעתו, מבטיח לו תיקון, כי אברהם אבינו, אבי האומה בכל עם ישראל, כל התפקיד שלהם וכל ההיסטוריה זה לתקן חטא אדם הראשון. חוזר לרש"י במקומו, הסתכלו יחד איתי למשפט המודגש, לפי שסוף המשל בא לומר שאף הם עשו כמותו, שואל אליהם המשפט. בסוף המשל זה אומר פסוק זין. עם ישראל כרם, השם צבאות את ישראל, הם עשו כמותו, לכן הוא אומר להם תשפטו. מה זה אומר להם תשפטו? עם ישראל עשה כמו האדם הראשון, לכן הוא צריך להתבונן במה שקרה לאדם הראשון, וכך הוא יוכל להבין מה קורה לו עכשיו. רק כך הוא יוכל להבין מה קורה לו עכשיו. אדם הראשון, מה קרה לאדם הראשון? המשך רש"י שם. אומר ככה, עשר משוכתו טרדטיב מתוך חופותיו, והיה לבאר סופו למות ולמשול בו חיות רעות מוות בעולם. טרדטיב ממחיצת גן עדן, כן, והשיתהו בתא, הושבתי אותו בצד, לא נתתי תורה בימיו. לא ילמדו ממנו לא זכות ולא מעשה טוב, ועלה שמיר בשיט שלט בו יצר הרע ובדורותיו אחריו לעשות מעשים מקולקלים, והיה להביא מצווה, ציוויתי עליו שומרים לשמור את דרך עץ החיים. כלומר, גם אם אדם הראשון ירצה לשוב בתשובה, יש שם שומרים שלא נותנים לו. אין. מה זאת אומרת? הוא יוכל לשוב בתשובה, אבל לגן עדן הוא לא. הוא לא שב. זה אדם הראשון. התבוננות במה שהם בקורות אדם הראשון, תבהיר לעם ישראל את ההתנהגות של השם כלפיהם. אחרי חטא אדם הראשון, מה קורה בעולם? יש 10 דורות מלאים חטאים. הכל נראה נחרב. מה בא אחרי 10 דורות? מילה אחת?
סגור ועמורה.
מילה אחת. מבול. העולם הולך לחרב. נראה שכל הכוחות האדירים הלכו לטמיון. 20 דורות לא רואים כלום על השטח. עד שמופיע אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם, שאותם כוחות היו שקט בהחבא, היה צריך לשרש את הרע, ואחרי 20 דורות יוצא אברהם אבינו, ממנו עם ישראל יוצא כזה טוב, יוצא כזה אידיאל מתוך ארס. יש מצבים שנראה הכל נחרב, גירוש טוטלי, הכל אין מה לעשות, בפרספקטיבה הכוחות לא עבדו, רוצים שהכוחות האלה יצאו בצורה אידיאלית, לא מספיק שיחת מוסר לעם ישראל, לא מספיק זה פלסטר, אנטיביוטיקה, צריך לעשות עבודה רצינית, פנימית יסודית. השם מראה בהתחלה לאדם הראשון ולעם ישראל מה האידיאל, מראה את גן עדן, ואחר כך האדם, עם ישראל, אדם הראשון צריכים לקנות את המעלה הזאת באופן מהותי, שזה יהיה חלק מהם, לא רק כמתנה, וזו עבודה שהיא לוקחת והיא כואבת, אבל היא שווה, כי צומח מזה דברים אדירים בעולם בדיעבד שהוא טוב מלכתחילה. אז כשיש לנו, כשאנחנו אבלים בעצם, אולי עוד נעיר, וזה כל זה תוכנית אלוקית. תוכנית אלוקית, יש גם את הבחירה וגם תוכנית אלוקית. הקדוש ברוך הוא מכוון את זה עד שהכוחות האלה יצאו לפועל. וצריכים לדעת את זה, זה הרעיון של נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, אז לכן בעל הכרם לא ישב בצד ולא יחליף גפן אחרת. וזו הנחמה הגדולה בתוך משל הכרם הזה, שהוא פועל לרע, כאילו לרע להרוס, וזו נחמה גדולה. וכשאנחנו יושבים בתשעה באב ובוכים על החורבן, משל הכרם זה בכייה על החורבן לכאורה, יש הרבה נחמה. כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, ומתוך החורבן צומחים דברים טובים, ויש את זה איזו הכוונה אלוקית, צומחים, עם ישראל מתעלה, איך אמרנו, משבחת והולכת, התפרסם שם השם בכל העולם, בכל השלבים של הגלות והחורבן. המשל הכרם ממשיך בעוד פרקים בתנ"ך. אנחנו ממש, הזמן שלי כבר מתקתק, אז אנחנו רוצים לראות את מקור ו'. תהילים פרק פ', מכירים אותו, זה המשך של משל הכרם. בפרק הזה יש התייחסות של עם ישראל לגזר הדין של הכרם. התייחסות של עם ישראל לגזר הדין של הכרם שכבר מתבצע בתפילה לפקוד מחדש את הכרם. בואו תסתכלו, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאה, גפן עם ישראל, מוצאים אותו ממצרים. פינית לפניה ותשרה שורשיה ותמלא ארץ, היא משגשגת עד שערים מתכסים מהצל הגדול שלה, וענפיה ארזי אל חזקים, תשלח קציריה עד ים ונהר יון קוטע, שורשים מתפשטים. ואז קרה לגפן משהו שבתפילה בתהילים זה לא מוסתר במפורש, ובפסוק י"ג ישר מתפללים, למה פרצת גדריה והרוע כל עוברי דרך, היא כל כך שגשגה, אז למה פרוץ גדרו? למה קרה משהו? בדיוק הפסוק בישעיהו, בישעיהו זה פרוץ גדרו והיה למרמס. כאן עם ישראל אומר, למה פרצת גדריה? כי מה קרה כשפרצת גדריה? והרוע כל עוברי דרך, אוספים את הגפן, מחרסמים אותה, מבארים, משחיתים אותה, והרוע כל עוברי דרך, יחרסמנה חזיר מיער, וזה שדה יראנה. אלוקים צבאות, כאן התפילה, שוב נע, הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת, וחנה אשר נטעה ימיניך, בלשון ישעיהו פרק ה', נטשה שואב, תזכור, זה יד ימין שלך נטעה את אותה גפן, ועל בן אימצת לך שרופה באש, פסוחה, מגערת פניך יאבד וכו' וכו', ואז מבקש בסוף, אלוקים צבאות, שוב נע, הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת. עכשיו, אז כן, אז עצם הבקשה, עצם התפילה כאן, היא מתוך אמונה שנצח ישראל לא ישקר, שהבחירה בגפן הזאת, הבחירה בעם ישראל היא נצחית, לכן אפשר להתפלל שהוא ישוב ויפקוד את הגפן, יש תקווה, יש אמונה שהיא תחזור. ואכן התפילה הזאת נשמעת, נענית, בזמן הגאולה. היא עוד לא התרחשה בשלמותה בימינו, וזה בזמן הישועה, עם ישראל מדומה לכרם חמר. פרק אבזיין ישעיהו לא בתוכנית הלימודים, אמרנו כמה אנשים תראו אותו, אוי תאבוי, אם לומדים רק את פרק א', כי מבינים עקום. פרק אבזיין ישעיהו פסוקים, שני פסוקים, משל כרם מקוצר, ממש ממש סוגר לנו את המעגל, תסתכלו בפנים, ביום ההוא, כבר הספיקו לפתוח? פסוק ב'. ביום ההוא, יפקוד השם, ביום ההוא, סליחה, כרם חמר אנו לה, אני השם נוצרה לרגעים, אשכנה פן יפקוד עליה הלילה ויום מצורנה. עם ישראל מדומה לכרם חמר, זה כרם שעושה יין טוב. אותו כרם שנערץ והיה נדמה שזה לנצח, חוזר וקם לתחייה, הוא מתהפך לטובה ועושה יין טוב, וחוזר הקדוש ברוך הוא למצב השמירתי, הטיפולי בהתחלה. תראו רגע את מקור זין שלפנינו, הרד"ק. ביום ההוא כרם חמר אנולה, אנולה, פירוש לכנסת ישראל, שירו לה ואנולה. שירה כנגד שירה, פתחנו בשירה, שירה נא לידידי, שירת דודי לחרמו. השירה בהתחלה עם כל האכזבה והצער והכאב, מול שירה בשמחה, כרם חמר אנולה. שינו, מהפך אחד, שתיים, אומר כרם, כן, אז יקראו לה כרם חמר, שורה שלישית שעושה ענבים טובים, שיצא מהם יין חשוב, אדום טוב, לעומת הבאושים, זה מהפך שני. תדלגו לשורה, אני השם נוצרה, נוצרה זה שומר אותה, הנה, הנה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, גם אם היה נדמה שעשר מצוחתו ופרוץ דרו, ויש בקיאים בשמירה, בסופו של דבר, אני השם נוצרה תמיד. הפך מה שאמר, והיה מצוחתו, ועשר מצוחתו והיה לבאר, לרגעים משקן הזה כל רגע, משגיח כל רגע, לרגע אחד לא זה משקה, בדיוק ההפך ממה שנאמר, שהוא יעצור את המטר. פן יפקוד עליה ששום עלה לא ינזק פה, וסוף הפסוק זה כן, יומם ולילה, מה שהוא אומר פה שיומם ולילה ויום מצורנה. בסופו של דבר הכרם הזאת חוזרת, השמירה, הטיפול, התקווה, השגחה, יש תקווה לאחריתך. עכשיו ברור שהנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, גם אם יש לכאורה בקיאים. מתי באמת, וטוב, יש פה עוד מקורות שאתם, אם תרצו תקראו את זה אחר כך, אבל באמת, מדרש שיר השירים אבא אומר שזה באמת בזמן הישועה, אומר, ומתי, נותן דוגמה ש... אומר, יש ארבעה דברים שהמשילו בהם את עם ישראל בזמן הגאולה, ואחד מהם זה בציר. אז כמו שבציר, שבוצרים לפני הזמן, אז אפילו ענבים נלטובים לחומץ, אז גל וחומר על היין, ככה עם ישראל, הגאולה צריכה לבוא בעיתה. ואז הוא שואל מדרש הבא, מתי זה בעיתה? אז הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא דורך באפו על הרשעים. בינתיים עוד לא זכינו לגאולה שלמה. והכרם עוד לא שרים לה שירה ושמחה. אז לכן מצידנו אנחנו מתפללים אלוקים צבקות שוב נעבט משמיים וראה ופוד גפן זאת. ומצד הקדוש ברוך הוא, רגע, אני עוד, כי אם את מסיימת, אתם תיתנו לי עוד דקה שתיים, אז מצדנו אנחנו מתפללים אלוקים צבקות שוב נעבט משמיים וראה ופוד גפן זאת. ומצד הקדוש ברוך הוא, השבת הקרובה היא שבת חזון והשבת אחריה היא שבת נחמו. והמדרש במקור י"א אומר, נחמו, נחמו עמי, מי צריך לנחם? את מי צריך? את ישראל או את הקדוש ברוך הוא? למי שמתה אשתו, למי מנחמים? לא לבעל מנחמים? מסקנה של המדרש, צריך לנחם את הקדוש ברוך הוא. כך נמשלה ציון, כן, ואומר שנאמר במחשכים מושיבני מתי עולם. לא אתם צריכים לנחמני, נחמוני, נחמוני, אתם צריכים לנחמני. ועל מה לנחם? סוגר, ממש סוגר את מעגל של המקור הראשון. למה הדבר דומה? למי שנשבו בניו בחייו, למי מנחמים? לא לאביהם, נחמה על אב ובנים, מערכת של אב ובנים שחסרה כי אין בית מקדש, הנה זה היה הדבר הראשון. כך בני יצאוני ואינם, אחר כך משל למי שנשרף ביתו, למי מנחמים? לא לבעל הבית. משל למי שנשרף כרמו ונקצץ, למי מנחמים? לא לבעל הכרם. ומשל למי שרואה, לרואה שנכנס הרי בן צונו וטרף ואכל, למי מנחם אם לא לבעל הצון? ככה הקדוש ברוך הוא, אז אפילו על המדרגה הנמוכה של צון רואה, צריך לנחם. שלושתה חשובות, נסיים במקור י"ב, בשורה הראשונה תדלגו שם במילה קנה. מסליחות את תענית אסתר, אנחנו אומרים, קנה לשמך נורא ונקדש, חזה כרמך נערס ונידש, זרוינו קבץ ושיר לך יחודש, חיימם ואחיים בבניין בית המקדש, וחסותך נוראות באותן הימים, איתנו אפלה תשועת עולמים.
אמן.